הרחק מהעין ובין הגלים, פועלים האנשים שמגנים על הגבול הבלתי נראה של ישראל. זהו עלינו לים, הפודקאסט שמפגיש אתכם עם הסיפורים, התפקידים ועולמות של חיל הים. אני אילה אביבי, ובכל פרק נצלול ביחד לעומק של תפקיד אחר. נגלה מה באמת קורה על הסיפון, בעומק הים וביחידות הסודיות ביותר. נכיר את האנשים שמובילים, מתפעלים, מנווטים, וגם את הדרך אליהם. תהליך המיון, האתגרים והלב של מי שבחו בים. יש מקומות בהם הגבול לא מסומן בגדר, אלא בקו מים. כמה מאות מטרים מהחוף, על כלי שיט לא מאוד קטן, אבל די מהיר. יושבים לוחמים שמחזיקים את קו ההגנה הראשון של ישראל מהים. אלה הן הדבורות, פלגות הבטא של חיל הים הישראלי. בפרק זה נצלול להיסטוריה של היחידה. נדבר עם הדבורן לשעבר, תומר גיבול, ונבין איך מתקבלים לשירות בדבורות, מהם המיונים, איך נראית ההכשרה, ומה הופך לוחם ימי לטוב באמת. זה הסיפור של מי ששומרים על הגבול הבלתי נראה של ישראל. אז יאללה, חממו מנועים ובואו נצא לדרך. כשמדברים על גבולות, אנחנו רגילים לחשוב על גדרות, עמדות שמירה, מחסומים. אבל יש גבול אחד שאי אפשר לגדר. גבול שמשתנה בכל רגע לפי מזג האוויר, לפי הזרמים, לפי השעה ביום. זהו הגבול הימי של מדינת ישראל. הים אולי נראה שקט ורומנטי כשמסתכלים עליו מהחוף, אבל מבחינה ביטחונית הוא זירה מורכבת מאוד. אין בו קו ברור שמפריד בין מדינות, קשה לזהות תנועה חשודה מרחוק, וכלי שיט קטנים יכולים לנוע במהירות גבוהה ולהיעלם באופק תוך דקות. מי שנמצאות שם כדי לוודא שזה לא יקרה, הן פלוגות הביטחון השוטף של חיל הים, פלוגות הבט"ש, המוכרות כיום כשייטת 15. התפקיד שלהן פשוט בניסוח, להגן על הגבול הימי של ישראל, אבל מורכב מאוד בביצוע. הן מסיירות מסביב לשעון כדי למנוע חדירות דרך הים, הברחת אמצעי לחימה, פיגועים וניסיונות איסוף מודיעין. במובן מסוים, הן המשטרה הימית של ישראל, אבל עם יכולות לחימה מתקדמות. כדי להבין את החשיבות של הפלוגות, צריך לחזור לשנות ה-60 וה-70. באותן שנים התמודדה ישראל עם ניסיונות חדירה דרך הים, בעיקר סירות מחבלים קטנות שניסו להגיע לחופים כדי לבצע פיגועים. הפתרון היה הקמה של כוח ירי מהיר, גמיש וקטלני, כזה שיוכל להגיב במהירות לאיומים קטנים, אך מסוכנים. בשנת 1970 הגיעו ספינות הדבור הראשונות מארצות הברית, ופלגות הבט"ש קיבלו צורה רשמית. במלחמת יום הכיפורים כבר היה ברור שמדובר בכוח משמעותי. הספינות פעלו בזירת ים סוף, השתתפו בקרבות, סיירו מול חופי סיני, ואף חלצו פצועים ממוצבים בודדים. הן הוכיחו שלא רק ספינות ילים גדולות קרובות את תמונת הקרב, אלא גם כלי שיט קטנים ומהירים יכולים להשפיע מאוד. בשנות ה-80 וה-90, עיקר הפעילות היה במאבק בטרור הימי בלבנון וברצועת עזה. הפלגות סיכלו ניסיונות חדירה, עצרו סירות חשודות והפכו לגורם קבוע שמייצר הרתעה. עצם הנוכחות שלהן בים והעובדה שתמיד יש ספינה באופק משנה את כללי המשחק. עם השנים הטכנולוגיה התקדמה. ספינות הדבורה נכנסו לשירות והחליפו את הדגמים הישנים. המהירות עלתה, מערכות הנשק השתפרו, נוספו אמצעי תצפית אלקטרונים מתקדמים, מצלמות טרמיות ומערכות שליטה ממוחשבות. ואז הגיע השלב הבא, כלי שיט בלתי מאוישים. קשבאמים, כמו הפרוטקטור, מאפשרים לבצע סיורים, ליווי ואפילו משימות סיכול בלי לסכן חיי אדם. זהו שלב ייחודי של לוחמה קלאסית עם טכנולוגיה עתידנית. ברואי שבת השחורה, השביעי באוקטובר 2023, כשהתבצע ניסיון חדירה גם דרך הים, לוחמי הפלגות היו בין הראשונים להגיב בזירה הימית. הם פעלו במהירות, זיהו מטרות וסיכלו חדירות. האירועים האלו המחישו עד כמה הגבול הימי הוא חלק בלתי נפרד מהביטחון הלאומי. על מנת להיות דבורן, צריך פרופיל לפחות 72 ודפר 30 ומעלה. דבר נוסף הוא שהתפקיד מיועד רק לגברים, בגלל שנמצאים במקום קטן וסגור ויש רק חדר אחד. אלא אם את מגיעה בתור חובלת, ואז את בעצם הקצינה ומקבלת חדר נפרד. הדבורות פועלות בשלוש זירות עיקריות, שלכל אחת אופי שונה לחלוטין. בצפון, מול לבנון, מדובר בזירה מתוחה שדורשת מוכנות גבוהה וקירות עמוקה עם האזור. בדרום, מול רצועת עזה, מדובר בגזרה אינטנסיבית שבה כל תנועה חשודה נבדקת מיד. ובאלעד, בים סוף, הדגש הוא גם ביטחוני וגם אזרחי. שמירה על תנועת כלי שיט אזרחיים, תיירות וסחר בינלאומי. למרות השוני, לכולן יש מכנה משותף, נוכחות מתמדת בים. אחת העובדות המעניינות על הדבורות הוא גודל הצוות. בכל ספינה יש כ-9 עד 12 לוחמים. זה אומר שאין מקום לטעויות ואין מקום לפסיביות. כל אחד הוא בורא קריטי במערכת. משמרת יכולה להתחיל בשקט מוחלט, ים רגוע, אופק נקי, ותוך שנייה להפוך לאירוע מבצעי. זוהי מטרה על המקם, שינוי כיוון, האצה, מוכנות לירי, הכל קורה מהר. מעבר ללחימה עצמה, יש גם שגרה, תחזוקת מנועים, בדיקת נשק, תדריכים, אימונים. הים שוחק, מלח, רוחות, גלים פוגעים בציוד, ולכן תחזוקה היא חלק בלתי נפרד מהחיים. אבל אולי הדבר המשמעותי ביותר הוא הקשר האנושי. בכלי שיט קטן, בלי הרבה מרחב אישי, הקשרים הופכים עמוקים מאוד. לומדים לסמוך אחד על השני בעיניים עצומות. השירות בפלוגות הבט"ש הוא התנדבותי, ומי שמגיע לשם עושה זאת מתוך רצון אמיתי. תהליך המיון כולל בדיקות רפואיות שמבדות התאמה לשירות ימי, מבחני כושר, ולעיתים רעיונות שמטרתם לבדוק התאמה מנטלית. שירות בים דורש קור רוח, אחריות, ויכולת תפקוד תחת לחץ. לאחר הקבלה, מתחילה הכשרה בסיסית בחיל הים, הטירונות, לימודי יסוד, בטיחות ימית. בהמשך מגיעים קורסים מקצועיים, תפעול מערכות נשק, ניווט ימי, עבודה עם מקם, זיוק כלי שיט ותחזוקת מנועים. ואז מגיע שלב ההכשרה הארוך ביותר שמתקיים על הספינה עצמה. במשך יותר משנה, הלוחם הצעיר משתלב בצוות מבצעי אמיתי. הוא לומד תוך כדי פעילות, מבצע תרגילים חיים, משמרות לילה, תרגולי חירום. רק לאחר שהוכיח כשירות מלאה, הוא מוסמך כלוחם ומקבל את סיכת הדבורן. זה מסלול שדורש מדע, משמעת ובגרות, אבל גם נותן תחושת שליחות אדירה. לצד הנתונים היבשים על פעילות דבורות בחיל הים, חשוב לזכור שמאחורי כל כלי שיט עומדים אנשים שמפעילים אותו בשגרה או בחירום. כדי להבין טוב יותר איך נראה השירות הזה מבפנים ומה מוביל לוחמים לבחור להמשיך במסלול פיקודי, שוחחנו עם תומר גיבול, דבורן שהתקדם לקצונה והפך לקשלט. אז שלום לכולם, איתנו באולפן נמצא תומר גיבול. אז תומר, אולי תסביר לנו למה בכלל בחרת בחיל הים ואיך הגעת למסלול דבורן?
אז הגעתי לחיל הים בזה שעשיתי שנת שירות, דרך הייתי בצופים, ואז דרך הצופים עשיתי שנת שירות בפנימיה, והפנימיה שהגעתי אליה לעשות בשנת שירות זה הייתה פנימיה שקוראים לה מבואות ים, זה מין פנימיה צבאית, והשם הוא מבואות ים, אז כאילו זה, שחיל, זה פנימיה צבאית באוריינטציה ימית, שבעצם שם כל מי שהתלמידים שמסיימים את הפנימיה עוברים לחיל הים, אז הייתי עם התלמידים שנה, ואז השתתפתי עם דבר פעולות, התחלתי גם להשתתף אותם בהפלגות ובכל מיני פעולות ימיות, ואז פשוט גיליתי שזה מאוד מאוד מתאים לי ואני מאוד אוהב את זה, את כל, את כל הדבר הזה, ואז התחלתי להתעניין בחיל הים, וכתבתי מכתב אז לבקום, אני חושב, לא זוכר כבר איך קראו לזה אז, אבל מה שממיין את זה, וביקשתי בקשה להגיע להיות בחיל הים, ואז שלחו אותי באמת לדבורים, לגיבוס סטילים דבורים שעשיתי אותו וסיימתי אותו, ואז התגייסתי לדבורים.
בעצם לא הייתה לך כוונה תחילה, אתה לא הכרת את התפקיד לפני שנת שירות.
לא, ממש לא הכרתי שום דבר על חיל הים. הייתי אמור כנראה להתגייס לחיל קרבי אחר. מבחינת הפרופיל שלי היה לי פרופיל קרבי. ואז תוך כדי השנה הזאת, כשגיליתי שאני מאוד אוהב את הים, וזה מעניין, וזה שחיל מיוחד, שיש בו גם הרבה טכנולוגיה, וגם בכלל ההפלגה, וזה עניין אותי, ואז אמרתי, טוב, אז אני אנסה כאילו לכוון את עצמי, ואז כתבתי מכתב מה שאמרתי, וכאילו...
כן. התפקיד עמד בציפיות שלך?
אז כן, זה היה אחלה, גם אהבתי את הקורס ואת האנשים וגם את השירות בספינה, ולפני שהתגייסתי, ממש התחלתי את השירות, הצבא, משהו בחיל הים החליטו לעשות מין כזה מסלול פיילוט של מסלול מהיר לקצונה של קציני שליטה, לפני שהתגייסתי כבר עשיתי את כל המיונים של ה... או זה כאילו קצונה יהודית כזה שהם עשו, עשיתי את כל המיונים של הדבר הזה, ואז התקבלתי, ובעצם ידעתי שאני כבר אהיה תקופה מאוד קצרה בדבורים, ובעצם אני אצא מהר יחסית לקורס קצינים, וזה באמת מה שהיה. זאת אומרת, הייתי תקופה קצרה, כמה חודשים בספינה, ואז יצאתי לקורס קצינים.
כן.
ובסוף הייתי קשלט. רוב השירות זה מה שעשיתי, הייתי קשלט.
בעצם בדבורים אתה נמצא בספינה יחסית קטנה, לא גדולה, יש שם חדר אחד. כולם עושים את כל התפקידים, ואתה נמצא עם אנשים מאוד ספציפיים במשך יחסית הרבה זמן. איך הייתה החוויה של זה?
לי הייתה חוויה לא פשוטה גם, כי זה היה מאוד צפוף, היית בספינה ספציפית שאני הייתי, היינו צוות גדול וספינה הייתה צפופה, אפילו ברמה שמצד אחד זה היה מאוד גם כיף וגם מעניין, וגם למדתי הרבה, וזה גם היה מההתחלה מאוד מאוד עמוס, כי אתה, כשאתה מגיע, כשהגעתי חדש, אז היה לי הרבה מה ללמוד, וכל הזמן הייתי צריך להתקדם, ולהוכיח שאני עובד בכל מיני מבחנים וכל מיני כאלה כחלק מההכשרה, וזה גם מצד שני היה גם מאוד קשה, כי אפילו זה היה כזה צפוף שאפילו לא היה לי מיטה משלי, אז הייתי ישן על הרצפה במזרון, מעל המכסים של במסדרון בדרך לאחרונה מעל המכסים של הדלק, אז כל פעם היו גם צריכים להעיר אותי כדי לבדוק לבדוק את הכמות דלק, אז זה ממש היה תנאים כאלה ממש בסיסיים.
קשוח.
אבל היה, כאילו, היה אווירה טובה בצוות, אז זה ככה היה סך הכל חוויה.
באיזה גבול היית? אשדוד, ים סוף או לבנון?
הייתי בדבורים באשדוד, זה בעצם היה בגזרה של עזה.
עזה זה הגזרה הכי פעילה.
עזה הייתה גזרה מאוד פעילה, כן. זה גם היה לפני התקופה של ההתנתקות, אז זה היה ממש סיורים, זאת אומרת, ממש, ממש בתוך, בתוך המים של עזה, לכל האורך, זה היה הרבה עיסוק, כאילו, בשמירת הגבול הימי, ובשיטור של, כאילו, במין שליטה על, על, על הדייגים ועל הברחות, והיה, כן, זה היה מאוד מאוד פעיל.
ויצא לך בעצם לעשות מעצרים וכל מיני פעילויות כאלה?
היינו בעיקר, כן, הרבה פעמים, כאילו, מה זה מעצרים? היינו עושים, הרבה פעמים באמת עוצרים את הגבול ומוניעים כל מיני תנועות וחוסמים. זאת אומרת, זה יותר חסימה של נתיבי שייט שלא יחרגו, עוצרים חריגות גבול כאלה. זה בתקופה שאני הייתי שם בחודשים הקצרים. באמת, קצת לפני שאני הגעתי ממש לאותה ספינה, אז כמה חודשים לפני הם ממש גם פיצצו בעצמם איזו ספינת תופת שהייתה מלאה בחומר נפץ שרצתה לעשות איזשהו פיגוע על כלי, על איזה כלי של חיל הים, הצליחו לפוצץ אותה. בגדול, אני יודע שגם היו עושים, אני לא עשיתי, אבל כאילו הספינה שלנו בקופה שאני לא עשו את זה, אבל היו גם, כן היו עושים גם לפעמים עוצרים ספינות שלמות ולוקחים אותם לחקירה, כל מיני, היו כל מיני דברים, אבל
כן. גילוי נאות, גם אח שלי עושה בדיוק את אותו מסלול כמו שאתה עשית. הוא היה בדבורן, והוא עכשיו בדיוק כשלט מתקדם שם בתפקידים.
וואלה.
כן. אז בעצם, בתור קצין שליטה, אתה חיי לתצפת על כל הים, לוודא שאף אחד לא חוצה את הגבול. אתה כמו העיניים של הדבורים. איך זה בעצם הרגיש? לראות את זה מכיוון אחר?
אני מאוד אהבתי את התפקיד, ובסוף עשיתי את התפקיד הזה לא באשדוד, אלא בים סוף באמת. וזה היה מאוד מעניין. גם אחרי שבאמת, בגלל שהייתי כמה חודשים דבורן, אז גם קצת הבנתי איך זה נראה מהצד השני, אז היכולת להבין את זה משני הכיוונים ולסנכן הייתה מאוד, מאוד מוסיפה ומעניינת. וזה היה מאוד חשוב ומשמעותי, וגם זה היה מאוד מאתגר, כי הרבה פעמים באמת עולה האתגר בתור כשלט, בגלל שאתה לא באמת נמצא בשטח, בים עצמו, וצריך להפעיל את זה, לדמיין איך זה באמת נראה במציאות מתוך המכשירים, וזה תמיד היה מאוד מאתגר, וכיף, כאילו זה היה כמו איזה אתגר ומשימה או חידה הרבה פעמים להבין איך זה נראה באמת.
והתפקיד שלך בעצם בתור כשלט, קצין שליטה, היה לראות ולידע אנשים? מה היה התפקיד שלך בתור קצין שליטה?
אז עשיתי, זאת אומרת, עשיתי שני תפקידים, אז באמת בתפקיד הראשון שאתה מנהל מין איזה חמל מרכזי כזה, איזה יותר חמל פיקוד כזה, אז באמת התפקיד הוא לאסוף את כל מה של מידע שעולה מהשטח מתוך המכשירים, כל המכשירים האלקטרונים וכל מיני כאלה, מכל הטכנולוגיה, וגם מתוך מה שעולה ממה שהספינות מדווחות בים, ולרכז את הכל זה כדי להעביר את המידע הזה באופן מסודר להחלטה פיקודית של המפקדים הבכירים, שהם לפעמים לא נמצאים בפועל בבסיס, נגיד נמצאים בקוננות, כאילו, מחוץ לבסיס, והם צריכים לקבל החלטות בטלפון, כאילו, על סמך המידע שאתה מספק להם. באמת התפקיד היה לרכז בצורה, גם לאסוף את כל המידע וגם להציג אותו ולהסביר אותו בצורה מספיק ברורה ותמציתית, כדי שהחלטות גם יהיו החלטות שמתבססות טוב על המידע, וגם שהן יהיו יכולות להתקבל בצורה יחסית מהירה וטובה. זה דורש הרבה פעמים יכולת כאילו של גם לאסוף את המידע וגם לארגן אותו בצורה כאילו מאתגרת.
כן. אתה חושב שהמסלול של הדבורן, קשלט, כל בעצם שירות שלך בצבא, שינה לך איזה משהו באופי, בתפיסה?
כן, אני חושב שזה מאוד השפיע עליי. גם זה באמת מלמד אותך להקשיב ולנסות לחפש, להקשיב לפרטים קטנים בתוך הדבר הזה ולדעת להפריד כאילו מה חשוב ומה לא חשוב. ובתפקיד השני שלי הייתי, וגם תפקיד של קשלט, הייתי במוצב שטח של ממש על הגבול, שבו בעיקר גם הייתי עסוק בממש כאילו להיות קצין שאחראי על חיילים וחיילות. הרבה מההתעסקות שלי הייתה התעסקות של משמעתית ופסיכולוגית ואנושית, וכן, אני חושב ששם זה מאוד השפיע עליי, על הכיוון שזה בסוף, אני חושב שאולי זה גם מה שתרם לזה שהיום אני עובד כפסיכולוג, כאילו, שזה חתן לי איזה כיוון שזה מה שמעניין אותי, להתעסק עם אנשים ובכל מיני מגוון של מצבים, הרגשתי שבצבא הרבה פעמים זה בפועל מה שהיה משנה, זאת אומרת, איך אפשר להתמודד עם כל המורכבות שיש בשירות, והתסכולים שיש בשירות, והעומס שיש בשירות, החיילים וזה, ואיך אפשר בכל זאת להצליח.
אז בעצם זה שיכולת לראות גם את הזווית שלך בתור הלוחם בשטח, וגם את החיילים מדרגה יותר גבוהה, אז זה עזר לך טיפה לראות משהו שאתה לא רואה בדרך כלל.
כן, אני חושב שבאמת זה באמת תפקיד שיש בו באמת יכולת להתעסק, כאילו לרכז מידע מהרבה הרבה נקודות קצה, כאילו שפועלות או השטח בים, או מה יושב בעצם המפקד הממונה שצריך לקבל את החלטות ולהיות החוט המקשר ביניהם, אז אתה הרבה פעמים מבין את החשיבה מהצד הזה ואת החשיבה מהצד הזה, ומבין איך הדברים בעצם משפיעים ומתקשרים אחד לשני, אז באמת נקודה מאוד מעניינת להיות בה. זאת אומרת, מאוד עשירה במידע, עשירה בהסתכלויות.
כן, זה נשמע מאוד מעניין.
תפקיד, אני מאוד אהבתי אותו, זאת אומרת, הוא הורש להפעיל הרבה חשיבה והרבה עניין ולחשוב באופן יצירתי.
אתה חושב שזה תפקיד שיכול להתאים גם לאנשים שלא מגיעים ממש במסגרת ימית?
כאילו, שלא מתאימים, שלא מגיעים ממסגרת ימית, זה מה ששאלת, אני פשוט לא שמעתי.
כן.
כן, כאילו, שיהיה להם יותר קשה להשלים את זה, אבל אז ככה יותר זמן ללמוד את זה, אבל בסופו של דבר אם הם יהיו מספיק מוטיבציה ללמוד וכאלה, אז הם יוכלו לגשר בסופו של דבר, אבל יהיה להם יותר קשה, וגם מי שלא מגיע עם מראש ברצפה עם אוריינטציה, כמו שבין אנשים בכלל הים לא מגיעים, זאת אומרת, חלק מתהליך ההכשרה שאתה כבר הולך לעשות את זה, אז אתה כן, כאילו עושה, קוראים לזה בכלל הים שאיות, אתה שוהה על כל מיני סוגים של ספינות ועושה כל מיני דברים כדי שתוכל, כמו מיני סוג של חפיפה כזה, כדי להבין איך זה נראה מהצד השני, גם אם אתה בעצמך לא באת עם הרקע הזה. זה לא באותה כימות וזה כמו לבוא עם הרקע בעצמך, אבל זה הרבה פעמים מוסיף המון.
היית ממליץ את המסלול הזה לאנשים אחרים?
אני מאוד, מאוד נהניתי. היה לי מאוד, מאוד, מאוד מעניין. כן, אני חושב שזה, אני מאוד אוהב את חיל הים, אני חושב שזה חיל מיוחד, בגלל השילוב של א', טוב, צריך לאהוב את הים, כן?
ברור.
את הדבר הזה, אבל אם אתה אוהב את זה, אז יש משהו באמת, בזה שהוא קטן, והוא גם טכנולוגי, וזה גם ים, זה משהו מיוחד שבו אתה כאילו חושב אחרת ממה שחושבים על היבשה, על הרבה דברים, כי בעצם זה מאוד משנה המון המון דברים אחרים, כמו למשל מה שאפילו אמרת בהתחלה, כמה צפוף אפשר להיות אחד עם השני, אבל זה בהרבה מקומות נכון שחיים אחד עם השני, אבל בכלל נגיד שאתה ספינה כמה ימים, אז לא אין להם ללכת לרגע. זאת אומרת, אתה, אין ברירה אלא להיות כל הזמן פיזית אחד ליד השני ממש, כאילו אין מקום, אין אפילו כמעט רגע אחד של פרטיות, כאילו, שאתה יכול למצוא. זה מייצר איזושהי חוויה אחרת.
כן, זאת גם סביבה שונה, סביבה דינמית, סביבה שאתה בדרך כלל לא נמצא בה. אז זה גם מוסיף טיפה לעניין. טוב, תודה רבה לך.
בשמחה.
וזה כל מה שיש לנו להיום.
אני אילה אביבי, ותודה שהצטרפתם אליי, ונתתם לי להוביל אתכם לתוך העולם המרתק של חיל הים, עם סיפורים, גיבורים ותגליות שלא תמיד שומעים עליהם. התוכנית תופקה במסגרת לימודי הרדיו של מגמת תקשורת בקריית החינוך גינסבורג יבנה. כאן כל יבנה הסקטים. עד הפעם הבאה. שייט בטוח וים שקט.